בשיחה שלי הערב אני רוצה לפרוס איזושהי מפה, אפשר לומר, שמתארת ומזמינה אותנו להתחיל ולהבין בכמה רמות או בכמה רבדים את אותו תהליך שאנחנו קוראים לו אני או עצמי או סלף. ואני חושב ש מאוד חשוב להבין את זה, כי אם יש משהו שבאמת הדרך הבודהיסטית והמבט הבודהיסטי באמת מציע בצורה מאוד מאוד מדויקת ועמוקה, זה את האפשרות לפנות אל ה... אפשר לומר על היסודות של הקיום שלנו, אל דברים שנתפסים בעינינו כאינטואיטיבית מובנים מאליהם, אף פעם אנחנו לא מעמידים אותם לחקירה, להתבוננות, ובאמצעות ההבנה, באמצעות המבט החודר הזה, ויפאסנה, מי שלא יודעת, יודע, הפירוש של המילה ויפאסנה, זה לא באים לויפאסנה, נכון? זה השתרש. הלכתי לויפאסנה, הייתי בויפאסנה, אני אלך לויפאסנה. ויפאסנה זה הפירוש הזה, זה התבוננות חודרת, או ראייה חודרת. זה המשמעות, זה לא הריטריט. הריטריט אנחנו עובדים עם הטכניקה הזו. אז מאוד מאוד חשוב לראות ובאמת מי שזה מדבר אליו ולהיענות להזמנה הזאת, לגשת ממש אל מושגי היסוד, תפיסות היסוד של הקיום שלנו, שהעיקרי והמהותי ביותר מבחינתנו, אולי החשוב ביותר מבחינתנו, זה אני עצמי, ולהתבונן עליו עם אותו מבט חודר, עם אותה ראייה צלולה וחודרת, כדי להבין בסופו של דבר, כן, שנשאל הבודה, ונשאלתי באחת הקבוצות, מה המטרה של כל הדרך, מה המטרה של הבודהיזם, כן? אני חושב שאפשר לומר שהמטרה, כן, של הראייה הבודהיסטית, של התרגול שנגזר ממנה, זה להעלות אותנו על נתיב של חופש. כל התרגול כולו, כל התורה הזאת, כל הטיצ'ינג, כל הלימוד כולו הולך מהצעד הראשון שאנחנו פוסעים בדרך הזו, זה דרך חיים, באמת דרך חיים, אז מהצעד הראשון הכיוון הוא אחד, זה דרך שמציעה הזדמנות מאוד מאוד רדיקלית של חופש, של חיים בגוף אנושי, תודעה אנושית, אבל להבין מה המשמעות של חיים כאלה כשהם חופשיים. ומה זה חופשיים? מה זה חופש במובן הזה? איך אנחנו פוגשים את כל, הדגש הוא עם כל מודגש בבולד, בקו, אולי באיזה צבע רקע, כל התנאים והנסיבות של חיינו באופן חופשי. Okay? לא סובלים, נאמר את זה באופן הזה. אז התהליך הזה, הדרך הזו, ולזה אני לא אוהב את הדברים האלה, הדרך הזו דורשת הבנה. זאת הבנה, בנוסף לתרגול, הבנה של על מה מדובר ואיך אנחנו ניגשים למבט הזה. אז אני רוצה, אולי חלק או חלקים מהשיחה יישמעו, איך לומר, אל תיבעלו, קצת טכניים, לא ממש, אבל יש חשיבות להבין את המהלך הזה ככה על בוריו, ולכן אנחנו נדרשים באמת להבין את את הפירוט שלו. ואפשר לומר ששוב, שהמטרה היא, אם ניתן להגדיר את זה ככה, זה לפוגג את הבורות, שהבודהיזם מדבר על זה, הוא מדבר על בורות, מושג הבורות, ודאי שמעתם את זה. זה בורות שלא יושבת על בערות, זה לא בורות במובן של ידע שחסר לנו, של משהו שאנחנו צריכים ללמוד, אלא בורות, והתרגום, כן, אביג'ה זה ראייה שגויה, ראייה מוטעת, ראייה שגויה, ראייה לא בהירה של מה שאנחנו קוראים לו מציאות. אז המטרה היא לגשת אל, אפשר לומר, אל מוקד הבורות הזו, כן? באמצעות המדיטציה, בדרכים שונות ומגוונות. יש עוד מילה, אני אזרוק כל מיני מונחים, לא חייבים לזכור, מי שרושם, מי שזוכר טוב, אז תזכרו את זה, מי שזה מוכר לו גם טוב. אופאיה, מושג חשוב, אופאיה זה אמצעים מיומנים, כן? דרכים מיומנות, אמצעים מיומנים, כן? אנחנו לומדים לראות ולהבין, גם אינטלקטואלים, גם עושים שימוש במיינד שלנו, בשכל, כן? וגם חווייתית, איך מה שאנחנו קוראים לו אני, כן, נוצר. איך אני נוצר? אני או עצמי, כן, באנגלית סלף. כן. ויותר מזה, איך התחושה האינטואיטיבית הזו, כן, התחושה האינטואיטיבית שכולנו נולדים, מתחנכים וחיים איתה, איך היא נוצרת? כי ההצבעה היא מעצם השאלה היא, מעצם השאלה, זה על זה שזה תהליך שנבנה. זה תהליך שנוצר, אוקיי? וזה כבר איזה מפתח חשוב ככה להרהר בו. אז לשם כך, שאנחנו מתרגלים באמצעות מדיטציה, יצירת התנאים המתאימים, כן? אנחנו בונים תשתית, מה אנחנו עושים במדיטציה? בונים איזושהי תשתית יציבה, פחות או יותר, כן? של ריכוז ושקט. אנחנו פשוט מאטים את הקצב של ההתרחשות הזו, כן? מאטים את הקצב של ההתרחשות הזו, של התהליך הזה, ואז אנחנו יכולים להתחיל ולראות, הדגש הוא על ראייה, ממש להיווכח, כן? לראות, לא רק לראות עם העיניים, אלא להיווכח יותר בתהליך הזה, איך הוא קורה. בהתנסות הישירה שלנו, כן? כאשר דבר מה נודע לנו באמצעות החושים, כן? אחד החושים, רגע של מגע נולד. מגע זה עוד מונח בבודהיסטי. רגע של מגע נולד, כן? זו בעצם היחידה היסודית והבסיסית של כל חוויה שלנו, ללא יוצא מן הכלל. שממנה בכלל ניתן לומר נבנה עולם החוויות שלנו. וזה רגע שקורה, מתרחש, יותר מאיזושהי ישות שקיימת. אני תכף אפרט את זה. לדוגמה, כן, דוגמה. האוזן, ניקח את האוזן, איבר השמיעה. אצלי זה לא כל כך תקין, אני מוכרח לספר לכם, לשתף אתכם. הלכתי השבוע לבדיקת שמיעה, כי אמרתי, נו, די, אני יושב בסנגות כאלה וזה, ואני לא שומע, תמיד זה התנועה הקבועה שלי. ויסעתי משם והיא אמרה לי, כן, יש לך ירידה בשמיעה, אבל אתה לא צריך מכשיר. אמרתי לה, מה אני לא צריך מכשיר? ודאי שאני צריך מכשיר. אני לא שומע. אמרתי, לא, לא, אתה שומע, אתה שומע. את אומרת לי שאני שומע? אומרת, אתה שומע מספיק בשביל לא לשאת מכשיר. אז יצאתי שם מאוד מאוכזב, אבל... אז רגע של אישמיעה או אישמיעה. אז לדוגמה, אוזן... האוזן איבר החישה, כן, האוזן, פוגש אובייקט אודיאלי, אפשר להגיד, כן, ככה אומרים, של אודיו, של אובייקט, כן, שם, צליל, נקרא לזה ככה, ואז ההכרה התואמת, על פי התפיסה הבודיסטית, על האופן שבו התודעה עובדת, או כל המכלול החושי עובד, יש הכרה תואמת לכל חוש. זאת אומרת, יש הכרת חוש ספציפית לשמיעה, הכרת חוש ספציפית לראייה, הכרת חוש ספציפית לחישה, וגם הכרת חוש ספציפית לתודעה שלנו או למיינד שלנו, כן? ובמילים יותר פשוטות, להכרת חוש, הכרת העין, הכרת האוזן, הכרת התודעה, אפשר לקרוא בשפה יותר מדברת, שמיעה, ראייה, חשיבה. בסדר? זה מפורט ככה. אז יש שש הכרות, אתם יודעים, נכון? שיש שישה חושים, כשהחוש השישי זה חמשת החושים הרגילים שלנו, הפיזיים, והחוש השישי, לא במובן הפופולרי, חוש שישי, אינטואיציה, החוש השישי זה המיינד, זה התודעה. מבחינת התפיסה הבודיסטית זה איבר חישה בדיוק כמו עין אוזן, אלא שהאובייקטים, השדה שאיתו התודעה עובדת, זה השדה המנטלי. מחשבות, דימויים, כל ה... בסדר? אז שש, שישה חושים, שש הכרות תואמות, אובייקט חישה, כדי שיווצר מגע. מה זה ייווצר מגע? כדי שנשמע, נחשוב, נראה וכן הלאה. צריך להיות צירוף של כל השלושה האלה, כן? איבר חושי קצת יותר תקין משלי, נגיד שהוא תקין, כן? איבר חושי מסוים, אובייקט, איזשהו צליל, אבל זה לא מספיק, גם ההכרה התואמת, כן? צריכה לפגוש, כן? ברגע ששלושת האיברים האלה אפשר להיות, שלושת הפעולות האלה קורות, אז מתרחשת שמיעה. בסדר? אפשר לראות טוב מאוד, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו, כן? שלמרות ש... נגיד האוזן תקינה ואנחנו שקועים באיזה משהו, קוראים או עסוקים באיזה משהו, ומישהו, לא יודע מה, קורא לנו בטווח של שמיעה ואנחנו לא שומעים, נכון? קרה לכם פעם? מה קרה? האוזן תקינה, יש קוראים לנו בקול מספיק רם, לפעמים זה קול כבר ממש רם, כן? זה מעלה גם זה התקוממות כלשהי, כן? אבל, כן? הכרת החוש התואמת הייתה, לא, הייתה במה שאנחנו עסוקים איתו, במה שאנחנו קוראים או כותבים או מסיירים או מוטבים. אז לא התרחשה שמיעה, לא שמענו, באמת לא שמענו. ואז אנחנו מתעוררים, לא שמעתי אותך, אוקיי. אז אל תהיה כל כך שקוע. אוקיי, אבל זה ספחים שזה. אז התלכדות של שלושת אלה מייצרת את מה שאנחנו קוראים לו שמיעה, ראייה וכן הלאה. אוקיי? וזה תהליך שמשותף לכולנו, וחשוב מאוד להבין את זה. ככה זה פועל גם אצל האדם הרגיל וגם אצל הבודה הער. גם הוא היה נתון בגוף אנושי בדיוק אותם דברים כמו כולנו, חושים כמו כולנו. אבל, אני ממשיך את המפה הזו. התהליך לא נעצר כאן, כי יחד עם המגע שנוצר, כן, יחד עם המגע הזה שנוצר, עולה תפיסה. סניה למי שרוצה, תפיסה או זיהוי, זאת אומרת זו כבר לא סתם שמיעה, זה שמיעה של משהו, שמיעה של צליל, נכון? שמיעה של צליל, אבל זה לא נעצר כאן. הצליל הזה הוא למשל צפירה של מכונית, בסדר? אז יש כבר זיהוי, לא סתם צליל, זה צליל שהוא צפירה של מכונית. אז עכשיו לרגע השמיעה הזה יש כבר שם וצורה, נכון? הצליל של מכונית, הצפירה של מכונית. ברגע שיש לזה את השם והצורה, כן, הזה, צפירה של מכונית, אז אנחנו כבר יכולים להתייחס אל זה. אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, אני יכול להגיב לזה, אני יכול להתייחס לזה, צפירה של מכונית, כן, ובדוגמה שלי, כן, אנחנו אוהבים אותה, או סולדים ממנה, או אדישים כלפיה, מבחינתנו, לצפירה הזו, יש איזשהו גוון, איזשהו טון, איזשהו מרקם, בבודהיסטית או בפאלי, אנחנו קוראים לזה ודנה, שמענו טון תחושתי, זה הנעים לא נעים שאנחנו מכירים, כן? נעים לא נעים וגם ניטרלי, שהוא גם לא לבטל אותו, נעים לא נעים, עיקר, כן? ואז מוד התגובה שלנו לצליל הזה, כן? יהיה בהתאם לאחד משלושת האופנים האלה, כן? אם זה יתפס אצלנו כנעים, אנחנו נתענג על זה, נרצה מדעות, לא נעים, אנחנו ננסה לסלק את זה, ניטרלי, אנחנו לא נגיב את זה, כן? מה שחשוב להבין, שפה בדיוק או ככה מתחיל התהליך של בניית האני. ברגע המגע הזה, כן? הוא מתחיל בתגובה מיידית, אוטומטית, כן? הפירו בלתי מודעת לוודנה הזו, לטון התחושתי הזה, זה נעים לי או שזה לא נעים לי, אני אדיש לזה, הוא מתחיל שם, כן? השתוקקות היא מצב של חוסר איזון, תקשיבו טוב לב למשפט הזה, השתוקקות היא מצב של חוסר איזון בין מה שמתעורר בנו, בתוצאה מהצליל הזה לצורך השיחה שלנו, לבין מה שהיינו רוצים שיתעורר. בסדר? למה הכוונה? התהליך הוא אותו תהליך, וחשוב לנו להבין את זה ברמת התהליך. בדיוק אותו תהליך, כן? בין אם אדם רוצה שאיזה משהו שמענג אותי יימשך, יהיה עוד ועוד, כן? משהו שהולך ונעלם, יימשך, ישרוד איכשהו, כן? או שבן אדם מבקש שמה שמכאיב לי, מה שמייסר אותי, מה שלא נעים לי, ייפסק, כן? ייעלם, כן? כך או אחרת. בשני המקרים, השתוקקות יכולה להיווצר אם יש שם אדם שמשתוקק. פה אני נכנס כבר לתמונה. בסדר? כמישהו שמגיב למהלך הזה, לרגע המגע הזה. בסדר? זה ברור עד עכשיו? מישהו שמגיב לרגע המגע הזה. לא משנה מה הוא. כן? העצמי, או הסלף, כן? כמו הסובייקט של אותה השתוקקות, בשעה שנוצר הפער כזה, נוצר באיזה מין התרחשות שהשפה לא כל כך יודעת איך לקרוא לה. אז באנגלית הרבה פעמים, סטיבן הזכיר את זה, כולנו אומרים זה סלפינג, כן? בעברית אנחנו קצת נופלים כי אין לנו את המבנה הדקדוקי הזה. כן? אין לנו את ה-ING, סלפינג, כן? כי זה תהליך שמתרחש כל רגע ורגע לנוכח כל מגע ומגע, חושי, בסדר? אז זה תהליך שמתרחש רגע אחרי רגע, ובשעה שאנחנו אומרים רק סלף, אז זה כבר ממצא כזה, זאת אומרת, יש איזה סלף שרק מגיב את זה, אבל סלפינג זה אותו התהליך, כי בכל רגע ורגע, הרי יש זרם אינסופי של מגעים כאלה, כן? של מידע חושי שנכנס, כן? זורם אל התודעה, ובכל רגע ורגע אנחנו מגיבים, פעם כך, פעם אחרת, ובכל רגע של תגובה כזה, לנוכח מגע, נוצר שם איזשהו עצמי, אני. בסדר? זאת אומרת, אנחנו נולדים, אפשר לומר, כשהבודה מדבר על זה, משתמש במונח הזה, ממש מדבר על לידה, אנחנו נולדים בו זמנית עם כל רגע תודעה כזה. ולא חשוב אם אנחנו אוהבים אותו, או סולדים ממנו, או סתם אדישים כלפיו, מה שחשוב מבחינתנו, וזה עוד נקודה שמאוד מאוד חשוב ואפילו קריטי להבין אותה, כן? זה מאשש עבורנו את העובדה שאנחנו קיימים. בסדר? זה נותן לי אישור שאני קיים. אם יש תגובה למשהו, ולא משנה, אוהב את זה, שונא את זה, לא משנה מה. התגובה הזו, זה כמו אקו כזה. התגובה הזו, כן, התודעה פוגשת איזשהו אובייקט, צליל, מראה, מחשבה, אם זה פנימי, לא משנה מה. עצם הוויברציה הזו של התגובה לרגע המגע הזה, בצד השני שלה נמצא מישהו. בסדר? זה מובן התהליך הזה? זה אומר לי שאני קיים. אני תמיד חוזר ואומר את זה, מבחינתנו, אפילו אני, כן, אני שסובל, ואני שלא טוב לו, ואני שמיואש ומתוסכל, ואני שחייב, כן, עדיף על אין אני. זאת אומרת, אנחנו צריכים את תחושת הקיום הזה, שאנחנו קיימים. חשוב מאוד להבין באיזה רמות אנחנו מדברים על התהליכים האלה. אז מה שחשוב מבחינתנו זה שאנחנו קיימים, מתקיימים. זאת אומרת, אנחנו נאחזים בכל רגע כזה, זה הסאבטקסט של מה שקורה שם, כדי לאשש את הקיום שלנו. אתם זוכרים את ידידנו הטוב, דקארט, שהלך לשם, נכון? שם הוא קבע את הקיום. אני חושב, משמע אני קיים, נכון? לא עצר שם, אבל לא חשוב, זה עד כאן. אבל התהליך הרבה יותר מורכב מזה. איך התפיסה, כן, מזהה את הצליל הזה כצליל של מכונית? התבנית הזו, צליל של מכונית, כבר תבועה בתודעה שלנו, כבר רשומה בתודעה שלנו. שמענו כבר אין ספור צפירות, אנחנו תבועה בתודעה שלנו. רשומה, היא כבר שם. תחשבו על זה כמו איזה מין הרדיסק כזה, זה לא דוגמה טובה, אבל פחות או יותר. כבר נשמעה צפירה כזאת, 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 צפירה של מכונית. אנחנו יודעים שזה צפירה של מכונית, כן? זו סנקרה. אני מניח פה כל מיני מונחים שאני תכף אחבר אותם. זו סנקרה. אחד המונחים החשובים ביותר והמורכבים ביותר והפחות מובנים בלימוד הבודיסטי. סנקרה אפשר לתרגם אותה כתבנית, בסדר? וגם האופן שבו אנחנו מגיבים כלפי הצליל הזה, גם הוא טבוע כבר בתודעה, כן? גם הוא תבנית. כשמישהו צופר בחוץ, איזו מכונית צופרת בחוץ, כשאני מתרגל מדיטציה, כן? אז הצליל הזה כבר מסווג כרעש, נכון? כן? יכול להיות סיטואציה אחרת, כן? שאני, לא יודע מה, אבוא לחצות את הכביש ואז יהיה איזה צפצוף שיציל אותי, כן? אז זה לא יהיה רעש, זה ממש לא יהיה רעש, תגיד. תודה לאל, אוקיי? אותו צליל, בסדר? אותו צליל. זאת אומרת שיש כאן תבנית התייחסות. כן? בנויה שם כבר תבנית התייחסות, כן? אז אני יכול ללכת ולהמשיך עם זה. וברגע שיש את הזיהוי, יש את ה... זה תופס אותי באיזה קונטקסט מסוים, באיזה תבנית מסוימת, נקרא לתבנית הזאת מדיטציה, אז הצליל הזה מסווג כרעש. יש לי קבוצת זום, קבוצת זום ותיקה, יש שם מישהי, אחת המתרגלות, ואני יושב, ואנחנו יושבים ומתרגלים, ויש ציוט של ציפורים נפלא, נכון? זה נפלא שיש ציוט של ציפורים, נכון? לא? יש מדיטציה, אני אוהב בכל הגזר. והיא תמיד אומר לי, תראה, אם רק היית יכול לסגור את החלון, שיש שקט, כי זה ממש מפריע לי, לא נעים לי, אז אני אומרת את זה רק לך, אני לא רוצה להגיד את זה לקבוצה, זה אבל... תנסה פעם, אולי תוריד את זה לחצי, שזה לא ישמע את זה כל כך רגע. אוקיי. ואצל אחרים, כולל אני, זה הצליל של הציפורים, זה נפלא, זה מלווה את המדיטציה, זה מחבר, זה נהדר. תבנית, סנקרה, סנקרה פה, סנקרה שם. אוקיי. ואנחנו חיים בתוך התבניות האלה. בדיוק באותו אופן אנחנו יכולים לראות, כן, מה קורה כשנוצר מגע עם אובייקט מנטלי, כן? מיד כשהרעש, מה שמסווג כרעש, מפריע לי במדיטציה, כן? ההכרה התואמת, כן, עוברת מהצליל ונוחתת על המפגש בין התודעה, כן? דבר החוש שאנחנו קוראים לתודעה, למחשבה שהיא אובייקט מנטלי, נוצר שם המגע, זאת אומרת, מתרחשת מחשבה, כן? מתרחשת מחשבה שאומרת, כן? אני לא מצליח להתרכז, נגיד, כל רגע משהו אחר מפריע לי, כן? המחשבה הזו, כן? והפפנצ'ה שהיא מולידה, בדרך כלל היא מולידה פפנצ'ות, כן? עכשיו נוכחת במודעות, כן? והתפיסה מיד מזהה, כן, את הסיפור שעלה ומשבצת אותו בתוך תבנית מוכרת. מה זה התבנית? עוד סנקרה. קשה לי לתרגל, כן? נוצר שם איזשהו אני שקשה לו לתרגל, אולי תמיד קשה לי לתרגל, כן? אין לי, אני יודע מה, אין לי יכולת ריכוז מספיקה. זה גם תבנית, כן? אני לא מתרגל טוב. זה גם תבנית. זאת אומרת, נוצר מגע אחר ויצר שוב תבנית חדשה, כן? וכמובן שלזה נלוות, כן, לסוג כזה של התרחשות, ככה שתיארתי לעצמי, כן? נלוות לזה גם ודנה, תואמת, זה מאוד לא נעים עם המחשבות האלה והתחושות האלה, וזה, ומשהו שחשוב לי, לא משנה מה, כן? ואז, לתוך הסיפור הזה, כן? לתוך ה... התרחשות הזו, אני נולד ברגע הזה כאיזה מין ישות או אדם שזה הזהות שלו. זו הזהות שלו ברגע הזה. נולד, יצא לי חרוז, אילן המתרגל הכושל. Okay? ממש תהליך של לידה. דרך כל ההתרחשות הזו. ונולדה שם הזהות. אני ממש לובש את הזהות הזו ואני נולד כאילן שעכשיו מוצף בזה, או לא משנה העוצמות של זה, אבל זה התהליך, כן? וזה בהווה, כן? זה מצב הקיום שלי ברגע הזה. אז כל מה שהזכרנו עד עכשיו, ואני אמנה איזה שוב, הכרה, כן? הכרה, עניין למי שרוצה, הגוון התחושתי הזה, הנעים, לא נעים, ודנה, כן? תפיסה, סניה, מי שרוצה, סנקרה, מבנים מנטליים, בתוספת הגוף, לאלה הבודה קורא חמשת המצרפים. חמשת המצרפים. זה חמש קטגוריות, כן? שבהם נכללת כל החוויה האנושית שלנו. כן? כל החוויה החושית שלנו נכללת בתוך חמשת המצרפים האלה. הוא מחלק את זה לקטגוריות כדי שיהיה לנו נוח, אופיה זה אמצעי מיומן, יהיה לנו נוח לעבוד עם זה. זה המשמעות של זה. אגב, המילה בפאלי זה קנדה, קנדה, והפירוש שלה זה ערמות. ערמות, מצרפים. אז זה ערמות, בדיוק, זה ערמות של תחושות, ערמות של מחשבות, ערמות של הרגשות, ערמות של תפיסות, ערמות של זה, שכל הזמן בדינמיקה של תנועה בלתי פוסק, כל הזמן עולים, חולפים, משתנים, אוקיי? Okay? ערמות, אז מילה טובה. אז אלה חמשת המצרפים, כן? Okay? וכשהבודה מדבר עליהם, וזה מה שחשוב לנו להבין, שומעים אותי בסדר כל הזמן? אני מתקרב ושומעים יותר טוב. זה בסדר לכם? אוקיי. כשהבודה מדבר עליהם, הוא מתייחס אליהם כאל חמשת המצרפים הנגועים בהאחזות. חמשת המצרפים הנגועים בהאחזות. גם את זה מאוד מאוד חשוב להבין. למה הוא קורא לזה חמשת המצרפים הנגועים בהאחזות? כן? כי כאשר אנחנו נחזים ומזהים את עצמנו, כמו שתיארתי עכשיו בתרחיש הזה, כן? עם כל אחת מהתופעות המנטליות והפיזיות האלה, כן? שהן תמיד הראיות, תמיד חולפות, תמיד משתנות, תמיד מותנות, כן? ולכן ריקות, כן? שלא נמצא למצוא בהם שום מהות ושום קביעות, אנחנו נשענים על הרוח, זה עוד ביטוי, ממש leaning on the wind, נשענים על הרוח ולכן אנחנו סובלים. שוב, אנחנו נאחזים, אנחנו מייחסים כל התרחשות כזו בכל אחד מחמשת המצרפים, וכמובן שזה קורה בו זמנית, זה לא שזה הולך לפי איזה סדר מסוים, כן? בו זמנית, נאחזים ומזהים את זה, אני זה המחשבה הזו, זה שלי, אני זה התחושה הזו, התחושה שלי, זה לא שלך, זה לא שלך, מדהים, אבל יש כאן עלייה וירידה, יש כאן הופעה ועלמות, יש כאן התרחשות, יש כאן דינמיקה שלמה, כן? של כל התנועתיות הזו, כן? ואנחנו מנסים לאחז במה שלא באמת ניתן לאחז בו. חמשת המצרפים, ככה זה נקרא בעברית, מצרפים, קנדז. לא, לא, חמשת המצרפים זה קטגוריות אחרות. לא, זה לא ששת החושים. חמשת המצרפים זה התיאור של כל החוויה האנושית שלנו. זה הגוף, כן? זה הגוף, זה הנעים לא נעים לי הזה, כן? הגוף, כל הצורות החומריות, הגוף הנעים לא נעים לי הזה. התפיסה, התפיסות שלנו, כן? המבנים המנטליים שלנו והעקרות, שש עקרות החושים שהן כן מחולקות לפי ששת החושים. זה נשמע קצת מסובך, אבל לא כדאי, בסדר, לא זה ככה, כי יותר חשוב התיאור של התהליך הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים להבין את התהליך הזה, כן? וזו החשיבות הרבה מאוד של הלימוד, כן? ומשלבים את ההבנה הזו עם ההתבוננות, כן? הקשובה, עם סאטי, סמפג'אנה, זה עוד מושגים, עם תשומת לב והבנה בהירה של מה בעצם, במה אנחנו מתבוננים, במה אנחנו שמים לב, למה אנחנו מודעים. אנחנו יכולים להיווכח ישירות, במה שתיארתי כאן, בתהליך הזה של הסלפינג, איך הוא קורה. בתהליך ההתהוות, או היווצרות של אני, איך הוא קורה רגע אחרי רגע, אם אנחנו אכן מתבוננים בזה, עם מבעד לעיניים האלה, להגשות האלה. אנחנו מבינים מה קורה, כן? איך התהליך הזה קורה. כמובן שהוא קורה במהירות הבזק, כמובן שזה לא, אבל אנחנו מעטים ואנחנו מבינים את התהליך, ואז אנחנו מתבוננים ומחפשים את אבני הבניין של התהליך הזה, ואז אנחנו יכולים להיווכח ישירות בתהליך הזה איך הוא קורה, ותכף אני אדבר על האופן שבו אנחנו יכולים לעבוד איתו כדי שהוא יטיב איתנו, כדי שאתם זוכרים דרכנו אל החופש, לא רק כדי להבין תהליך. זאת אומרת, אם אנחנו חווים את זה, חווים ומבינים את זה כתהליך, את האני, כן? לא כישות קבועה ונפרדת, אלא פשוט שתהליך שקורה ממש לנוכח עינינו, כן? החוקרות. אנחנו יודעים ואנחנו עומדים בידיעה ישירה שזה סוג של אשליה, ניתן לומר, כן? אנחנו נחשפים לריקות של האני המדומיין הזה, ואנחנו נוכחים בלידה ובמוות שלו בכל רגע ותודעה כזה. ממש מחדש, בכל רגע תודעה. ואז אנחנו מבינים ענתה, כן? או מה שאנחנו קוראים לו לא אני, לא עצמי, כחוויה חיה, כהיווכחות ישירה, ולא כאיזושהי תיאוריה שאנחנו אולי נוח לנו להישען עליה, כן? ומה שמתברר מהניתוח הזה של רגע אחרי רגע, אם אנחנו אכן מתרגלים כך, כן? זה שההחזות זה לא משהו שהעצמי עושה, שאני עושה, כן? שיותר טוב לי לא לאחז במחשבה הזו, לא לאחז בתחושת הגוף הזו, כן? זה משהו שטוב לי ללמוד לא לעשות. בסדר? אלא שעצם ההאחזות היא זו שבונה את תחושת העצמי. וזו נקודה שככה חשוב להבין אותה היטב. כי באיזשהו מקום אנחנו מתרגלים ולומדים כמה זה לא טוב לאחז, וכמה זה חשוב לא לאחז, ולא לראות את המחשבה כשלי, היא זמנית, ולא לראות איך אני אדבר עוד, אני אפרט את הגוף הזה והכל וזה, אוקיי, אם אני אלמד רק לא לאחז, אז הכל בסדר. זה הרבה יותר מורכב מזה. עצם ההאחזות, שוב אני חוזר על זה אולי בפעם השישית, זה לא שיש איזה עצמי או אני שצריך רק ללמוד לא לאחז. וגם עוזר, כן? על העצם התהליך של ההאחזות, כן? של הזיהוי הזה, הוא זה שמוליד את תחושת האני, הוא זה שבונה את תחושת האני. זאת אומרת, זה הפוך מהאופן שבו אנחנו תופסים את זה. זה ברור או שצריך עוד הסבר? כן.
יכול להיות שזה אנחנו לא חייבים להיאחז, למשל בדוגמה של הצפירה שהבאת קודם, של הצפירה של מכונית. אם אנחנו לא נשים, נגיד, זאת צפירה של מכונית, אנחנו לא נזהר ממכונית, ואנחנו נפגע מהמכונית.
אז יש איזה אספקטים. קודם כל להבין את התהליך. קודם כל, זה לא עניין שחייבים לך, קודם כל להבין את התהליך, כי התהליך הוא חשוב. אחרי זה אנחנו נראה, אני אמשיך לפרט את האפשרויות של לא לאחז, ומה המשמעות של האחזות, ובעצם התרגול שהבודה מלמד, כן, זה חופש באמצעות אי-אחזות, ככה הוא קורא לזה. חופש שהוא תוצר או תולדה של ללמוד את האפשרות של לא לאחז. אוקיי, אני אמשיך את זה בשיחה, קצת סבלנות. אז המתנה הגדולה של התרגול זה להתחיל להבין את התהליכים האלה, כן? וכשאת המקום של ההשתוקקות של התנועה הזו, של המשיכה והעדיפה, שהיא לא פוסקת לרגע, תופס קצת יותר איזון, קצת יותר יציבות, קצת יותר, אז אנחנו יכולים להתחיל ולראות אפשרויות אחרות, כן? בדיוק מה שאתה שואל, של התייחסות לתהליך הזה. ואת זה אני רוצה לפרט בהמשך. אז רק לומר שסלפינג, בעברית אין לנו טעם, מישהו יצליח לבוא עם משהו שמקביל לזה, שיהיה כמו ה-ING הזה בעברית, יש? איך? לא כל כך, כאילו... לא, לא, אנחנו תמיד שואלים עוד אף, אני עוד לא שמעתי משהו מוצלח, כי אין לנו את הצורה הדקדוקית הזאת. אבל היא כל כך חזקה, כי היא בדיוק מובילה אותנו לראות את הסלף כסלפינג, כתהליך שקורה, כן? בכל רגע יש לידה ומוות, לידה ומוות, זה התהוות מותנית, כמו שהבודה מדבר על זה. אז לראות את הסלף יותר כחוויה תהליכית, מאשר כאיזה משהו, איזה מהות מוצקה, זה כבר תחילת הדרך לשחרור. הסלפינג הוא פשוט הרגל, זה כמו כל ההרגלים, כן? הוא יכול להתחזק על ידי החזרה הלא מודעת עליו שוב ושוב, או שהוא יכול לחלש על ידי פיתוח של המודעות הקשובה לתהליך הזה. זה הרעיון, אותה המודעות לתהליך הזה. אני רוצה לראות באמצעות התרגול איך מה שאני קורא לו אני, איך אני נולד בכל רגע של חוויה. ואני יכול לראות אלף, אני לא יודע מה, אין ספור צורות היוודות, אם תקחו רק שעה, כן? ותאתרו את הרפלקס של הסלפינג הזה, שעה אחת, לא צריך יותר מזה, ותראו כמה תנודות, כן? כמה תנודות, כמה ביטויי סלף, כמה ביטויי אני שונים בתוך שעה אחת. שעה זה אפילו... ממש אפשר לראות את התהליך הזה. ושוב, אני חוזר על המילה תהליך כי היא מאוד מאוד חשובה. אז דבר אחד אתם יכולים דרך ההתבוננות הזאת להיות בטוחים. אם תצליחו, not to self, כן? not to self לכמה דקות, אז לא תפסיקו להתקיים, זה אני יכול להבטיח לכם בוודאות, לא תפסיקו להתקיים, כן? מה שכן תפסיקו זה לאחז, או אולי פחות לאחז, ואז שתעשו את זה, אפילו לרגע, אז לא יהיה שם גם אף אחד שסובל, כן? שלא נאחז, לא סובל, כן? אז אנחנו יכולים להתחיל להתאמן באי-אחזות. אני חוזר שוב, אמרתי שהבודה מדבר על שחרור או על אימון, הוא מדבר על תרגול של שחרור באמצעות אי-אחזות, כן? ללמוד אי-אחזות, מה המשמעות של אי-אחזות. אז למשל, אנחנו יכולים לראות את מוקד האחזות הבסיסי שלנו, שזה הגוף הזה, נכון? הגוף הזה, זה הזיהוי האוטומטי שלנו, זה עם הגוף הזה. וללמוד לראות מחדש את הגוף שלנו, כן? את השיפוטיות לגבי התכונות שלו, היכולות שלו, המראה שלו. כל אלה זה זה לא האמת של הגוף הזה, זה רק איזה מין תוויות כאלה שאנחנו, שהתודעה מדביקה עליו כאיזה מין ניסיון להגדיר אותו כצורה, כדבר, כמשהו, כאובייקט. אנחנו מדברים על הגוף עם תכונות. אופה. בסדר? ואנחנו באמת חיים בחברה שעושה עניין מאוד מאוד, שמה דגש על המראה של הגוף, על התחזוק של הגוף, על השימור של הגוף, הכל, שזה לגמרי בסדר. אין שום דבר נגד זה, אבל אתם יודעים איך קוראים לזה, יש תעשיות שלמות שחיות מהעניין הזה, כן? קוראים לזה אנטי-אייג'ינג, זה מין כאילו how can you anti-age, אבל שוב, זה לא אומר, זה לא עומד בסתירה לצורך, כן, לתחזק את הגוף ולשמר אותו ולטפח אותו, בוודאי, כן. אבל התרגול, הזכרתי את זה בשיחה הראשונה שלי ובהנחיות, התרגול לוקח אותנו ישירות, כן, למקום של אי-אחזות, לראות את הגוף רק כגוף. לראות את הגוף רק כגוף. מה המשמעות של לראות את הגוף רק כגוף? אז התוויות, יפה, מכוער, שמן, רזה, זקן, צעיר, בריא, חולה, כן? זה עדיין גוף, זה אורגניזם חי. ואלה התוויות שאנחנו מדביקים עליו, והרבה פעמים התוויות האלה הן אלה שמייצרות גם את הסבל שלנו. זה עדיין אורגניזם חי, זה עדיין תופעה ארעית, כן? משתנה וחולפת כמו כל תופעה אחרת, בדיוק כמו כל תופעה אחרת. ואלה התארים או התוספות שאנחנו מדביקים עליו, הרבה פעמים הן באמת כואבות ומעיקות ומכבידות. ובתרגול של אי-אחזות אנחנו לומדים שאפשר להניח גם לזה, לפחות במידה מסוימת. פחות, לפעמים יותר, וגם שהגוף הזה חולה וזה קשה ומפחיד, אז האם אפשר להתבונן בו, כן? עם המבט הזה, עם פחות הזדהות איתו, ללא השיפוטיות, ללא הביקורתיות, האשמה עצמית. הפחד זו הבנה, תפיסה שיש בה הרבה מאוד חמלה כלפי עצמנו, המבט הזה. שרואה את הגוף כאורגניזם חי שעכשיו נמצא באיזשהו תהליך בלתי נמנע. אוקיי? אז פחות זה לשחרר את האחיזה בו. ואותו דבר לגבי הדימוי העצמי. הדימוי העצמי שלנו, כן? גם הוא, רק דימוי, זה רק תווית. זה אף פעם לא איזה משהו עצמי, אפשר להגיד, האמיתי שלנו, שבכלל לא מוגדר, כן? אפשר לומר את זה כך בכלל. אז באמצעות האימון הזה אנחנו יכולים ללמוד מחדש את הגוף ואת עצמנו ולהבין עד כמה אנחנו מדביקים, איזה מאמסים אנחנו, בשעה שאנחנו נאחזים, כן? אנחנו מאמיסים על מה שמטבעו הוא לא חייב להיות כזה, לא חייב להיות כך, אם אנחנו נלמד להתייחס אליו כפי שהוא, כן? פשוט כתופעה. כן? אז אנחנו מתחילים לראות שיש את הקלט החושי, וזה הצלילים, וזה המראות, וזה הריחות, והטעמים, והמחשבות, ויש את המודעות, כן? המודעות הבסיסית, שהיא חלק מהתודעה שלנו, איכות של התודעה שלנו, שפשוט יודעת, מודעת, יודעת אותנו. גם כאן שאנחנו מדברים על ההכרה, כן? ההכרה, המודעות, כן? זה תהליך של knowing, כן? ongoing knowing. יש כל רגע הוא בעצם גם רגע של מודעות, כן? מודעות של צליל, מודעות של תחושה, מודעות של מחשבה, כן? אחד לא יכול להתקיים ללא השני. והדרך היחידה להתחיל ולהבין את זה, זה קצת להניח לזיהוי הבאמת שגוי שלנו, כן? לתפיסה שלנו את עצמנו כגוף הזה, כמחשבות האלה, כרעיונות האלה, התחושות האלה, כן? כהרגלים האלה, כן? אז זה לא אומר שאין לנו את כל זה. הבודה לא מדבר על כך שהמצרפים לא קיימים, ודאי שזה קיים. זה המכלול של החוויה החושית שלנו. העניין הוא איך אנחנו מתייחסים אליהם, איזה יחס אנחנו מפתחים כלפיהם, כן? כך שתרגול של אי-אחזות, כן? זה הזמנה, הייתי אומר, להרפות מכמה מהוודאויות שאנחנו מחזיקים, כן? באופן כל כך נוקשה, מהשקפות שהתרגלנו לחשוב עליהן כעל עובדות, כן? כעל אמת, במקום להתבונן ממש ישירות בחוויה העכשווית שלנו, ומתוך גישה של חקירה, ועם, צריך לומר, עם אומץ. כי להתחיל לקלף את זה, להתחיל לפגוש את זה באופן הזה, יכולה להיות חוויה מטלטלת. היא ממש פוגשת את יסודות הקיום שלנו, ומציעה להטיל בזה ספק ולומר, רגע, רגע, הדבר הכי מהותי, הכי מוצק מבחינתי, כן? תחושת הקיום שלי כאני, כעצמי, נפרד וקבוע, כשאני מביט לאחור, אם אני מביט אל המצרפים האלה, כן? אם אני הולך עם ההצעה להתבונן, כשאני מנסה למצוא איזושהי ליבה, כן? מה שאני נמצא תמיד, תמיד, אני לא אמצא שום דבר אחר, זה את הזרם הלא פוסק הזה, כן? של הקלט החושי, של מראות וצלילים ומחשבות ותחושות ותפיסות, כל זה בתנועה, כל זה נע, כל הזמן זורם בתנועה בלתי פוסקת. ואנחנו ממצקים את זה, זאת אומרת, אנחנו פועלים כנגד הטבע, ממצקים את זה, מחשבה, מחשבה, מחשבה שלי, שלי. אז אנחנו עוצרים את התנועה הזו, נאחזים, תחשבו על המילה נאחזים, נאחזים, מקבעים את זה, אומרים, אוקיי. אני, זה שלי. והבודה מנחה, כן? להבחין טוב טוב בין זה, כן? בין ההיאחזות הזו, ובין מה שאכן קיים, מתקיים בחוויה שלנו. כן? יש כל הזמן, יש מחשבות. אנחנו נדבר בהמשך גם, מכיוון שהמחשבות הן אובייקט כל כך, שכל כך מעסיק אותנו, נכון? כל כך מרכזי בתפיסה שלנו, וגם הרבה מהדוקה שלנו נסובה סביב המחשבות, כן? אבל מה זה מחשבה? סימן קצת דיבר על זה, אני חושב, כן? מה זה מחשבה? מהי מחשבה? כן? אנחנו מעניקים את הכוח למחשבות בשעה שאנחנו נאחזים בהן, כן? ומייחסים להן איזושהי משמעות מעבר לסיפור, כן? וזה לא שאין מקום למחשבות, אני אדבר על זה לעומק בהזדמנות אחרת, אני רק אניח את זה כאן, כן? זה לא שאין, זה לא שהמטרה היא, כן, לא לחשוב או להפסיק לחשוב, או שהמחשבות הן בכלל בעיה, כן? זה מה שאנחנו מייחסים למחשבות, כן? ההיאחזות שלנו במחשבות, כן? היא זו שמייצרת את הקושי שלנו. ודאי שיש מקום למחשבות. אבל מחשבה היא רק מחשבה, היא מה שהיא, לא יותר ולא פחות. וגם היא תופעה, וגם היא תופעה מותנית. כן? וגם היא תולדה, היא נולדת, היא רוקדת את הריקוד שלה, היא ממשיכה הלאה. יש מחשבות שבהחלט אנחנו לא נקראים ככה לנפנף את כל המחשבות, זה רק תופעה חולפת, יש מחשבות ששווה וצריך לחשוב עליהן. יש להן מקום. זה טוב שיש לנו את היכולת הזאת לחשוב. כן, ולדמיין וליצור באמצעות המחשבה וכל מה שמחשבות עושות, כן? אבל לאחז בהם, כן? להפוך את ההיאחזות הזאת לאישוש של הקיום שלי, כאן אנחנו כבר נכנסים לקושי, כיוון שגם הן באותה תנועה. אז תרגול של אי-אחזות זה תרגול שנועד בעיקר לשחרר אותנו מההיצמדות לתפיסות, למושגים, לרעיונות, מהאחזות בדעות, בהשקפות, באמונות שלנו, ואנחנו רואים לאן יכולות השקפות ועמדות ודעות ואמונות להוביל אותנו, נכון? אנחנו חיים את זה טוב טוב היום, או רע רע, או טוב טוב. אנחנו חיים את זה בעוצמות מטורפות כאלה. כן? זה המשמעות של האחזות כן? בהן, כמייצגות איזושהי אמת. מה? כן, האחזות, כן. האחזות והזדהות זה קרוב, זה לא אותו דבר, אבל זה מאוד קרוב, אחד מזין את השני, כן? האחזות זה התנועה שאוחזת ואומרת, ההזדהות, כן? זה הזהות שאני לובש כתוצאה מהאחזות. כן?
אני... האחזות זה האמונה שלי, שי.
שלא חשוב מה.
לא, לא, לא.
כן. ההאחזות, ההאחזות זה אני ממש תחשבי על זה, אני נאחז בדעה הזו, במחשבה הזו, בגוף הזה, בתחושה הגופנית הזו וזה, ואז אני בונה את הזהות שלי סביב ההאחזות בה. אז הזהות שלי נבנית סביב ההאחזות בה. סביב המחשבה הזו שאומרת לי, מספרת לי איזה סיפור שלי על עצמי, או על העולם, או על משהו. סביב התחושה הזו שמספר לי איזה סיפור על הגוף, ומה שהולך לקרות ומה שזה. אז זה מאוד קרוב, אבל אחד מזין את השני. ההזדהות זה הזיהוי, אני הופך, זה הלידה שלי, במונחים שדיברנו. אני נולד כאדם הפוחד, או הסובל, או החושש, או הרוטב. כן? והתרגול הזה יכול להתחיל ממש בשפה שלנו, כן? הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו, אם זה נשמע עד כה מאוד מאוד מורכב. הזהרתי מראש, אבל חשוב להבין את זה, כן? ממש ברמת ההמשגה שלנו, כן? לעבור משימוש בגוף ראשון, אני רואה, אני שומע, אני חושב, כן? לעבור ממש, האופן שבו אנחנו מדברים, נדמה לי שאמרתי את זה בשיחה הראשונה שלי, בהנחיות, כן? לתיאור יותר מדויק של חוויה החושית שקורית, לתיאור יותר מדויק, כן? ראייה, שמיעה, כן? האני זה כבר התוספת שמתלבשת, מה ששאלת, על החוויה הזו של שמיעה, של ראייה, של חישה, אפילו של חשיבה. זה התפיסה הדואלית של אובייקט וסובייקט. כן. אבל בפועל...
מה? אם כאילו ממש מסתכלים על זה טוב,
גם
אין שמיעה. יש צפצוף, אין שמיעה. אין כאילו איפה
שמיעה? איפה ראייה? יש שמיעה ויש ראייה. לכן, אין אובייקט וסובייקט, אבל יש ראייה ושמיעה. כן? שוב, אנחנו נופלים במלכודת ההמשגה. נכון? אנחנו נופלים בדיוק במלכודת ההמשגה. זאת אומרת, אין ראייה, אין שמיעה, אין אובייקט, אין סובייקט כזה. כן. אבל יש ראייה, כן? יש ראייה ויש שמיעה, בחוויה הישירה שלך. נכון? יש ראייה ויש שמיעה. נכון? יש ראייה ושמיעה בחוויה שלך? לא?
אצלי.
נו, אז את הולכת, את עושה הנחות. יש חוויה... יש חוויה של שמיעה. יש חוויה של שמיעה. בחוויה הישירה יש שמיעה. זה שאת כבר מזדהה עם זה, אומר, אני שומעת, את מייחסת את זה לעצמך, על זה אנחנו מדברים כאן. אבל יש חוויה של שמיעה. במובן מסוים, אני ממש לא אכנס, זה יבלבל עוד יותר, גם אין אובייקט שנראה, כן? אוקיי. יש את חוויית הראייה, חוויית השמיעה, כן? אבל אין שום אני שרואה, או אני ששומע. זה התוספת... אוקיי. זה התיאור הכי מדויק, הכי קרוב לדיוק. והתרגול הזה שוב, כי זה מה שקורה בפועל עכשיו. אז במקום אני חושב, יש חשיבה. במקום אני שומע יש שמיעה, כי ברגע שאני נכנס לתמונה, אז זה כבר אני שמתייחס לשמיעה ולראייה ולמחשבה. אוהב את, 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 את השמיעה, אוהב את הצליל הזה או לא אוהב את הצליל. מפחד מהמחשבה הזו, אוהב, מתענג על המחשבה הזו. זאת אומרת, מתחיל שם איזה מין מסע ומתן, איזה מין, כן, ביני לבין האובייקטים, כן? אבל ברגע שיש רק ראייה, ברגע שיש רק שמיעה, ברגע שיש רק חשיבה, יש אחת הדרשות היפות, כן, שמדברת על זה, נדמה לי ש... כן. אבל מה נעשה עם השעון? אין שעון. אז נתעלם ממנו, אתם רוצים, יש לכם עוד אנרגיות לעוד? כן, עוד קצת? אז יש את הדרשה לבהיה, דרשה מפורסמת לבהיה, יש מישהו שמכיר? תעשה עם הראש, כן, אמר. דרשה יפהפייה שבה בהיה לובש קליפות העץ, היה איזה אחד שחי כנראה בתקופת הבודה, הוא בא ובגלל המראה שלו ככה הוא סובב כמו סגפן, אז הקהילה גם נתנה לו את מה שנתנים לנזיר, גלימה וקערת נדבות ומחסה ותרופות, זה ארבע דברים שנתנים לנזיר, באופן בסיסי. ואז הוא התחיל לעוף על עצמו והתחיל לחשוב, אולי אני בכלל כבר ארהנט, אני מסתובב ככה ונראה ככה וזה, אולי אני ארהנט. ואז ארהנט זה אדם ער, ארהנט, אדם ער. אולי אני כבר ארהנט, אולי אני בדרך של ארהנטים הזה. לא שומעים, אז אני שואל. ואז, עכשיו שומעים? אוקיי. ואז איזה יצור שממי, כן? כוחות על כאלה ששמע או ראה את בהיה ואת המחשבות שעולות בו. הוא היה קרוב משפחה, אם אני לא טועה, של בהיה, וזה אחד הגלגולים, ניגש אליו ואמר לו, תשמע בהיה, אתה ממש לא ארהנט, ואתה אפילו לא בדרך להיות ארהנט. לא רק שאתה לא ארהנט, אתה גם לא בדרך להיות ארהנט. אבל אם אתה רוצה, אז יש, נספר לו על הבודה, הוא אומר, יש איזה מישהו מואר וזה, ואם אתה רוצה להיות או להתקרב לזה, אז תלך לשם, בהיה, נחוש וזה, ורץ, הלך, נחה גדול, והגיע לבודה, ואז, והבודה היה בזמן סיבוב האנג'ראנד, סיבוב הנדבות וזה, ואסור לגשת אל הנזירים, כשהם סיבוב נדבת המזון שלהם וזה, ואז, יש לי שאלה, יש לי שאלה, אבל בודה צפה לי. בודה אומר לו, זה לא הזמן בהי עכשיו, זה לא הזמן. לא, 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 אבל יש לי שאלה, לא יותר מוכח לי. זה לא הזמן עכשיו בהי. לא. כשפונים אל הבודה שלוש פעמים, אז גם הבודה נכנע, אבל הוא שלף, החכם בהי הזה, שלף עוד נימוק שאפילו הבודה לא יכול היה להתנגד לו. אמר לו, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה ברגע הבא, כן? הוא אומר, תלמד אותי את הדרמה, תלמד אותי עכשיו, כן? עכשיו אני רוצה, תלמד אותי בתמציאות את הדרמה. הוא אומר לו, לא, לא. הוא אומר לו, אבל אנחנו לא יודעים, ברגע הבא אני לא אהיה פה, אתה לא תהיה פה, הכל הרי, זה מה שאני אומר. אז הבודה נכנע, ואז הוא נותן לו את הנכנע, אז הוא נותן לו את הדרשה התמציתית הזו, וככה הוא אומר לו. הוא נותן לו הנחיות של תרגול. הוא אומר לה, לך להתאמן באופן הזה. בנראה יהיה אך ורק הנראה, בנראה יהיה אך ורק הנראה, בנשמע יהיה אך ורק הנשמע, במורגש או במוחש יהיה אך ורק המורגש, בנתפס יהיה אך ורק הנתפס, הוא עובר אותו על כל החושים. כך עליך להתאמן בהיה. כאשר בשבילך רק הנראה יהיה במה שנראה, רק הנשמע יהיה במה שנשמע, רק המורגש יהיה במה שמורגש, רק הנתפס יהיה במה שנתפס, אז בהיה אינך עם זה, כאשר אינך עם זה, אתה לא בזה, כאשר אינך בזה, אינך כאן, שם או ביניהם, וזה סופם של אי הנחת, הכאב והסבל. זה הסוף לדוקה. זאת אומרת, מילים יותר, כשאתה לא כאן, כשאתה לא כאני כאן, כאני שרואה, שומע, חש, ושאתה לא שם עם האובייקט של מה ששאל, של השמיעה, כן? ואתה גם לא ביניהם, שאתה לא נמצא בשום מקום, זה הסוף של הסבל. שאתה לא מתהווה, כן? השימוש שלנו, שאתה לא מתהווה, שאתה לא נוצר, כן? כמישהו, כאני, כסלף, זה הסלף, זה הסוף של הסבל. במילים אחרות, אם לומר את זה כך, כן? כל אני, כל תפיסה של אני כאיזושהי מהות, ישות קבועה ונפרדת, כן? המשמעות שלה היא סבל. זה המשמעות שלה. אין אני מאושר. שוב, אחרי זה תגידו מה, אין אני מאושר, יש לי אלף רגעי אושר וגם לי, כן? אבל אני כאיזו ישות קבועה ונפרדת, לא כחוויה תהליכית, כן? אני, האני הקונבנציונלי, הרגיל, אני, האגו שלנו, האישיות שלו, אנחנו מכירים את זה. אני אין, המון רגעי אושר היו בחיי ובחיים של כולנו, כן? אבל אני, כן, לא תהליכי, אני לא כחוויה, לא כמו שהבודה מציע לנו לראות אותו, אני כזה לא קיים. השפה שלנו, הרגלים שלנו, התודעה שלנו, כל הזמן מייצרת אני כזה, שהוא מתייתר ואין בו צורך, אלא אם, זו שאלה שאנחנו תמיד נשאלים, יש ערך, זה לא שאין אני, יש ערך לאני תפקודי, כן? באין ספור הזהויות שלי, כאבא, כבן זוג, כמורה, כ-whatever, יש מוטב שנהיה באמת במיטבינו, כן? ואני התפקודי שלנו, אני הפונקציונלי. טוב שיהיה אני במיטבם במטבח, הריטריט הזה, ואכן הם כך, אוקיי? אבל לא על האני הזה אנחנו מדברים כאן. כן? ולשאלה שלך ששאלת, כן? זה לא שאנחנו לא חיים, ודאי שאנחנו חיים ומגיבים, זה קורה כל הזמן. ברגע שאנחנו מייחסים, כן? איזושהי מהות קבועה ונפרדת, כן? כן? אז אנחנו נופלים לתפיסת המציאות הדואלית, שמיד מבנה סבל. אם יש אני ויש עולם, כן? כאיזושהי מהות קבועה ונפרדת, כן? אז מתקיים ביניהם מערכת יחסים, כן? שלפעמים היא תספק, לפעמים היא לא תספק. ואנחנו כבר בתנועה הזו של רוצה, לא רוצה, נעים, לא נעים. עדיפה, משיכה. דוקה מובנית לתוך זה. כן? אז זה לא שאין רגעים של עושר והנאה וסיפוק, בוודאי, אנחנו מכירים את זה. כן? אבל לא על זה אנחנו מדברים. וכשאנחנו מתחילים לעבוד באופן הזה כמו בהיה, כן? אז אנחנו יכולים לראות היטב, כן? שזה, איך להגיד את זה? אני אגיד מילה שלא התכוונתי לומר, אבל אני אגיד כמה משפטים על יונתן. חברי היקר, יונתן דומיניץ, שנפרד מאיתנו. בהקשר הזה. יונתן, ברגע שהוא קיבל את הבשורה, בבקשה, את המחלה, ובאמת היו לי מאוד מאוד קרובים, הרבה שיחות. הוא השלים עם הגוף כגוף. בסדר? השלים עם הגוף כגוף. זאת אומרת, הגוף שלו, עם הרבה הצער, הכאב, הגוף שלו עכשיו מתנהג כגוף, כאורגניזם חי שעכשיו מחלה מקננת בו והוא עושה את דרכו. הוא באמת השלים עם הגוף כגוף, עם התפיסה הזו, עם הראייה הזו. לצד זה, או יחד עם זה, כן? יחד עם זה, לא אחד במקום השני, או אחד על חשבון השני, יחד עם זה, הוא עשה כל מה שאפשר, כן? כדי לשמר את הגוף הזה. וממש העריך ואהב את החיים ועשה את כל שביכולתו כדי לא להיפרד מהם. אנחנו בתפיסה הדואלית הרגילה שלנו, אנחנו אומרים, רגע, אם הוא ישלים, אז מה פתאום הוא ניסה עוד ישלים? אז מרמים ידיים, אומרים, הגוף זה גוף, וזהו, אוקיי, עכשיו זה קורה. כן? אבל אני חושב ש... לא, אני חושב, אני יודע שאהבת החיים, כן? והכרה עד כמה החיים האלה, המתנה הזו של חיים בגוף אנושי, מכל המגעים, מכל הקשרים, כל היופי של החיים, כל הערך של החיים, הם יקרים אין כמותם, להפך זה הלך והעמיק בו. יותר ויותר. הוא באמת עשה כל מה שאפשר, כל מה שניתן, כדי לשמר את הגוף הזה ולשרוד, כן? אבל בד בבד, גם ההשלמה הזו עם הגוף כגוף, כן? ועם האפשרות שהגוף הזה לא ישרוד, גם הייתה בו. ואחד לא סתר את השני, להפך אחד זין את השני, לפחות בהבנה שלי, תפיסה שלי, ובהכירות שלי. כן? עמדה אחת הזינה את השנייה. זה שמה שהיה באמת מזמין את כולכם לשמוע שיחות, יש המון תעודים, תובנה עשה מהלך מאוד מאוד יפה שבו אנשים כותבים ומשתפים, בטח מה נתקלתם בזה, עם שיחות של יונתן, ומתאר את התהליך הזה, שבו זמנית, בו זמנית, שני המישורים האלה, כן? שתי הגישות האלה, שתי העמדות האלה, כלפי החיים, כן? מתקיימות, ואחת לא סותרת את השנייה. להפך, אני חושב, כאילו משלימה את השנייה. והכאב וצער ופחד והכל, כל המופעים של אדם, של אני שמתקיים כמו שאנחנו מתקיימים. אבל יחד עם זה, אני... הייתה השלמה, מוכנות להבין את הגוף כגוף. כמו שהטיצ'ינג מלמד. שגם האפשרות שהגוף הזה לא יסוד, היא באופן מלא ושלם כך. ומוכנות לקבל את זה, שזה כך. אני חושב שהוא השאיר באמת שיעורים באמת יקרי ערך בצורה בלתי רגילה. באמת. שהוא גילם את הפירות של הדרך הזו. ואני יודע שהייתי שם, אני יותר ממאמין, אני יודע שהוא נפרד מן העולם כאדם חופשי. נפרד מן העולם הזה כאדם חופשי. מה? אתה יודע, אני לא יודע, אני חושב ש... לא ניכנס לזה כרגע, אבל אתה יודע, פושטים צורות, מלבשים צורות, זה המניין של תפיסה שלנו. אז שוב, אם באמת לסיים, אני אם אנחנו מתחילים לתפוס את הדברים כך, מתחילים לתרגל עם הדברים באופן הזה, מתחילים לראות את תהליכי ההתהוות שלנו, מתחילים לראות את תהליכי ההזדהות שלנו ואת תהליכי הלידה שלנו, כן? ומתייחסים לזה כמו שאנחנו מזמינים להתייחס לזה. האישיות, כאילו הקליפה שבה אנחנו חיים, שבה אנחנו פוגשים את העולם, היא תמיד קיימת, כן? היא שונה מאחד לשני, הקליפה שלי, לא, לא הקליפה שלך, לא שלך ולא שלך אחד אחר. אבל אם אנחנו רואים את זה כך, כן? אנחנו כבר בתוך עמדה שמתבוננת על זה בצורה יותר חופשית. יותר חופשית. אני מבינה שאני יכול ללמוד לא להזדהות באופן המוחלט הזה, כן? לומר אני כועס, זה עולם אחד שאני חי בו, כן? ולומר כרגע, כן? חוויה של כעס על כל מופעיה נוכחת בי, כן? זה עולם אחר. זה שני עולמות מאוד מאוד שונים בחוויה הישירה שלנו. אני כועס, זה עולם מאוד מאוד צר. זה אני, כן? הפגוע, זה אני שכועס, כן? ומולי יש את אובייקט הכעס, כן? וככל שעוצמת ההזדהות יותר גדולה, ככל שאני שמה עם הזהות הזו, ככל שאני נולד כאדם כועס, כן? אז העולם שלי מאוד מאוד צר. תקראו כל חוויה של דוקה כזו, ואתם תראו שהעולם מאוד מאוד מחובץ. יש שם מאפיינים מאוד מאוד דוקים. יש שם אני מאוד חזק, נכון? חוויית אני מאוד חזקה, אני מבטאת בגוף ומחשבות והכל, מאוד חזקה, אני מרגיש מאוד מאוד אני, כן? יש את האובייקט שהוא גם מאוד מאוד חזק, יכול להיות גם אני כלפי עצמי, אבל לא חשוב, נגיד מישהו שפגע בי, מישהו שזה, יש את האובייקט, והעולם מאוד מאוד צר, תחום הוא נע רק בציר הזה. האני הכועס, אובייקט הכעס, זה כל עולמי. אוקיי? אז בעולם כזה גם אין אפשרויות משחק, אין אפשרויות, אין מה לעשות חוץ מלהיות הכעס ולכעוס, כן? ובעולם שנוכח, שכרגע תנאים ונסיבות הולידו חוויה של כעס, תחושות, רגשות, מחשבות, כן? נפתח מרחב או מרווח שמאפשר יותר הענות ופחות את התגובתיות הזו, כן? ורואה מה נכון, מה מיטיב, מה לא מיטיב, אני יכול כבר לנוע בתוך זה. אני לא מחובץ, אז העולם שלי כבר, אז אני יותר חופשי, מילים אחרות. יותר חופשי, לא תוצר של הכעס. טוב, עכשיו אני באמת רוצה לסיים, אז... אני רוצה לקרוא איזה שיר קטן. על אהבה. בסדר? נראה לי מתאים. אהבה פירושה להביט על עצמך בדרך שבה מישהו מביט על דברים רחוקים. משום שאתה רק דבר אחד מיני רבים. ומי שרואה כך, מרפא את ליבו, מבלי לדעת זאת, מהתחלואים השונים. אנחנו יכולים לראות שאנחנו רק מין גל אחד בתוך המהות הזו, שכל כולה מים, כן? להתבונן כך גם על עצמנו וגם על אחרים. אז למהות הזו ולביטוי הזה שאנחנו יכולים לקרוא אהבה. מים. אז תודה על ההקשבה. חוץ.